פסקה אחרונה, נכון? 204. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. וגם מול אנושות מושחתת, כמו האנושות של קין, הוא מוכן לחכות 7 דורות. אולי יתקנו את דרכם. אחרי שקין רצח את הבל, היה השופט הרומי דן את קין למיטה. משום שכך כתוב בספר החוקים. אולם הקדוש ברוך הוא נותן לו אורכה של 7 דורות כדי לברך מה טיב המעשה באמת ומה טיבם של צאצאיו. וגם כאשר ההחלטה כבר נפלה, גם אז ניתנת אורכה נוספת. שזה ה-120 שנה של בין ההודעה לנוח על המבול, בין המבול עצמו, זה מצד אחד, ועוד תוספת של 7 ימי אבלות של מתושלח, שאז לפי המדרש השתנו מעשה וסדרי מעשה בראשית, כדי לגרום לאותו דור להבין מה הולך לקרות. ובכל זאת לא עזר.
זה המבול? סדר מעשה בראשית?
לא, 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 לא.
זה המבול?
לפני. מבול זה תופעה טבעית. לא, לא, לפני. 7 ימי האבלות של מתושלח. לפי המדרש.
מה השתנה?
השתנו סדרי בראשית, ככה כתוב במדרש. כדי לגרום לאנושות להבין שמשהו הולך לקרות.
יש
דוגמאות
למה השתנה?
כן. זריחה בבוקר, בדרך כלל איפה השמש זורח? במזרח. בעברית זה נורא פשוט לזכור את זה. אז במקום המזרח זה היה במערב. ככה אומר המדרש. זו תופעה מעניינת. ובכל זאת זה לא עזר. ואז גזר הדין יצא אל הפועל. זה המידה של ערך אפיים. עד הסוף. הקדוש ברוך הוא מחכה עד הסוף, עד הדקה ה-90 אפילו פלוס, כי יכול להיות שעדיין משהו ישתנה. בסדר? המהר"ל מוסיף וכותב, וכאן מוכרח בבראשית רבה, וזה לשונם, וישבות מכל מלאכתו, לא בעמל ויגיעה ברא הקדוש ברוך הוא עולמו, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעמל ויגיע עד כאן. שזה מדרש תמוע ביותר, מה אכפת לנו. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? כל המושגים האלה, עמל, יגיע. כן?
זה מראה על ערך הפיים.
לא, זה לא קשור. מה אנחנו מדמיינים לעצמנו כאשר אנחנו מדברים על מלאכה? משהו פיזי, קשה. צריך לברוא עולם, אז יש הרבה דברים לעשות, לא? צריך ללכת לפינה הזאת, לסדר שם, לפינה הזאת. כן. אז גם כן, כשאנחנו מדברים על עמל ויגיעה, יש מושג של זמן. אז איך אפשר לדבר על זמן לפני בריאת העולם בכלל? הדברים נראים פשוטים, אבל ממש לא ברורים. זה דורש הסבר. מדרש הזה בלתי מובן לחלוטין. בהתחלה בעל המדרש אמר שלא בעמל ויגיע הקדוש ברוך הוא את העולם. מיד אחר כך הוא אומר את ההפך הגמור, שמאבדים את העולם שנברא בעמל ויגיע. זה עוד סתירה. בכלל לא יודעים מה זה עמל ויגיע, ואתה אומר שאין, ואחר כך אתה אומר שכן. לא באו. מסביר המהר"ל. לקר פירושו. לא היה עמל ויגיע מצד השם יתברך. אבל העמל והיגיע הוא מצד המקבל. שלא היה נברא רק בהמשך זמן, וכן בעשרה המאמרות, וזהו עמל ויגיע. טוב, עוד מעט מניתו יסביר את הכל, כי זה לא... לא, זה מובן, אבל זה לא פשוט. כי מה שהיה השם יתברך פועל העולם בזמן, לא היה זה מצד הפועל, הפועל. כי הוא יתברך יכול לפעול הכל בלא המשך, בלא המשך זמן כלל. רק כי היה צריך זמן מצד המקבל. כי איך אפשר שתקבל האדמה בריאת עצמה והוצאת הצמחים כאחד וכן כל הדברים? ולכך היה צריך המשך זמן אל בריאות העולם. וכמו שזמן אשר היה לבריאה הוא מצד המקבל, כך המנוחה והשפיטה גם כן היא מצד המקבל. כך המנוחה והשפיטה גם כן היא מצד המקבל, שהמקבל עייף ויגיע לקבל הכל כאחד, ולדבר זה היה הנחה ביום השביעי.
המקבל לא מסוגל.
עכשיו צריך לתרגם את זה למושגים קצת יותר מודרני. אבל הרעיון כאן הוא מאוד מאוד עמוק, והוא מסביר המון דברים. החלוקה הזאת מצידו, מצידנו, חשובה כאן. מדוע? כי כל מה שאנחנו מתארים, אנחנו מתארים את הדברים מצידנו. מצידו הבריאה אנחנו לא יודעים מה זה, אין לנו הבנה במושג הזה. השורש ברו בעברית, יחידאי בין כל השפות. גם אם אחר כך ניסו לתרגם את זה ולהמציא כל מיני מושגים בלטינית אקס נהילו, זה לא זה. זה לא מה שהעברית רוצה להגיד כאשר הוא משתמש בפועל הזה ברור. וכפי שמניתו כבר הסביר ויסביר עד כמה וכמה פעמים, אין לנו שום חוויה כדי להסביר לעצמנו על מה מדובר. אבל התורה בכל זאת אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הווה אומר שיש משהו שבכל זאת אנחנו יכולים לתפוס באמירה זו. אז בניתו לוקח את זה לממד המוסרי. האקט של הבריאה זה האקט המוסרי בתכלית, זה מה שהוא אומר בכל מקום, כן? אבל כשמתבוננים בפסוקים עצמם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחת. הפילוסופים ניסחו את השאלה הזאת בימי הביניים בצורה הבאה. איך יכול להיות שמהאחד יוצא הריבוי? והם ראו בזה סתירה. שחיפשו איזשהו תירוץ, איזשהו פתרון, אבל הגיעו כולם למסקנה שאין. זה עניין של אמונה. מה שהמהר"ל מבקש מאיתנו כאן, דבר חשוב ביותר. עזבו את כל הוויכוחים האלה, אין להם שום חשיבות. כי כל מה שאנחנו מתארים זה מצידנו. מצידנו זה נראה כך. השאלה עצמה, איך מהאחד יוצא הריבוי, אין לזה שום משמעות. כי האחד זה מצידו, הריבוי זה מצידנו. ואם אתה מתחיל לערבב בין שני התחומים האלה, אתה לא תצא מזה, אתה רק תגיד שטויות. המהר"ל עקבי לאורך כל תורתו בנתון הזה. למשל, כאשר הוא דן במשנה המפורסמת, משה קיבל תורה מסיני, שואל את השאלה שכולם שואלים, למה לא כתוב הקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה, או משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, או משה קיבל תורה לא מסיני אלא בסיני. בסדר? והמהר"ל מגיע למסקנה מאוד מאוד חשובה, על סמך פסוק שקראנו שבת אחרונה, פסוק אחרון של הפרשה, פרשת נשוא. ובבוא משה אלו אל מועד, לדבר איתו, וישמע את הכל מי דבר אליו. מה זה מי דבר אליו? זה סורה כמעט יחידאית בכל התנ"ך, זה מופיע עוד פעם ביחזקאל. רש"י במקום, על סמך חז"ל ותרגום של אונקלוס, הוא אומר מי דבר כמו מתדבר. יוצא מהדברים האלה שהקדוש ברוך הוא לא דיבר ישירות עם משה רבנו. אלא היה איזשהו קול שבא בין שני הכרובים, שזה המשך הפסוק, כן? ומה שמשה שמע זה הקול שיצא מבין שני הכרובים. או בלשון המהר"ל על המשנה שמה, הקול ירד לסיני, ומסיני משה שמע את מה שהוא שמע. מדוע המהר"ל מקפיד להגיד את הדברים האלה? כי המהר"ל רוצה להוציא כל אפשרות של שיטה פנתאיסטית כזו או אחרת. הקדוש ברוך הוא זה הבורא, יש לו תחום משלו, והנברא יש לו תחום משלו, ואין אפשרות, אין מגע בין שני התחומים האלה. גמרא מפורשת, תחילת מסכת מכות, סוכה, דפה. לעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים, ומשה לא עלה מעל עשרה טפחים. לא, עשרה טפחים זה 58 סנטימטר. אבל לא על זה מדובר, אלא על זה שהמושג של עשרה טפחים, בהלכה זה מגדיר תחום. יש את התחום של הבריאה, של הנברא, ויש את התחום של הבורא. אין מגע ישיר.
זאת אומרת, משה לא ראה את הקדוש ברוך הוא.
אין מושג כזה.
זה מה ש...
לא.
את אחוריי לפחות, אבל גם את זה לא.
את אחוריי בוודאי שכן, אבל מה זה אחוריי?
אני לא יודע מה זה.
לא בסדר, אבל אין אפשרות לבוא להגיד קודם כל שיש מגע ישיר. זה הדבר הראשון שהמהר"ל רוצה שאנחנו נבין. זה מה שהגמרא אומרת באותה אמירה. זה גם מה שהגמרא אומרת במקום אחר, כאשר היא מתארת את אורך הלוחות, שישה טפחים. שניים בידי הקדוש ברוך הוא, שניים בידי משה, ומה עם השניים
הנותרים?
מה זה באוויר? זה אומר שאין מגע ישיר. אין אפשרות. יש הבדלה מוחלטת. וגם כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, ההבדלה הזאת נשארת. זה מה שהמהר"ל רוצה לקבוע. יש מצידנו ויש מצידו. והמצידנו הוא לא כלול, הוא לא יכול להיות כלול, בשום צורה בצד השני. וזו קביעה מהותית, אונתולוגית, חשובה ביותר.
אנחנו לא יכולים להבין, אין לנו את
ההשגה. לא יכולים לדבר בכלל, זה לא להבין, לדבר בכלל. כן? זה עוד יותר...
אז המגע עם הנביאים גם לא היה.
המגע?
עם הנביאים.
משה רבינו הוא אדון הנביאים. אז עם משה, קל וחומר, עם שאר הנביאים, זה לא קשור. כאשר אנחנו מדברים על הדיבור, זה לא כמו שני ילדים בגן שאחד מדבר עם השני, עם החבר שלו.
חיים, יש לי שאלה, אבל האם כל הספרות הקבלה הענפה, עץ חיים, כל הספרים, בעצם זה לא ניסיון לתאר או להסביר איך מהמופשט של המופשט בעצם מתחיל להיות עולם?
זה תיאור, אני אשתמש בביטוי שמניתו אשתמש בו, זה תיאור לוגי מצידנו. תיאור לוגי מצידנו.
אני יכול גם להגיד עשרה שכלים, לדוגמה. זה גם תיאור לוגי מצידנו.
כמו כל ניסיון מצד האדם להבין את מהות העולם, כן? ברור. אורך כל הדורות ניסו בצורה זו, בצורה אחרת, לתאר היוונים קראו לזה קוסמוס. אנחנו מדברים על בריאה וכו' וכו', כל אחד עם, עם ההסבר שלו. כן? לנו יש מסורת מסוימת שהתורה רוצה שאנחנו נבין אותה, כי יש לה מסר, גם אם אנחנו לא מבינים עצם המושג ברור, כן? היא רוצה בכל זאת לדבר על הנושא הזה. אבל מה שהמהר"ל אומר כאן, תוך הדיוקים שלו, מכיוון שזה מצידנו, כל ה... איך הוא אמר את זה? כל החילוקים כאן. מצד הפועל, כי הוא יתברך, יכול לפעול הכל בלא, בלא המשך זמן, צריך לתקן כאן. המשך זמן. כן. כן. המשך זמן בכלל. זה לא שייך. קטגוריה של הזמן ושל המשך, זה כבר שייך לבריאה, כבריאה. כן? אז אנחנו מדברים על כל מיני דברים שנראים נראים לנו כמחולקים. זה נראה לנו כמחולקים. יש יום ויש לילה. זה מצידנו. מבחינתו הכל אור. ככה אומר מניטו בכמה מקומות כאן. כן.
הדבר הזה יש לו הרי שתי פנים. זה שאנחנו עושים הפרדה ויש את ה... שישה טפחים, שניים של הקדוש ברוך הוא, שניים שלנו ושניים לא קרב זה עם זה, אז בסדר, אז לנו אין נגיעה במה שלמעלה. אבל לכאורה גם יכול להשתמע מזה של הקדוש ברוך הוא אין נגיעה במה שלמטה.
כן, בהחלט. בהחלט. וכך מתחילה הדרש של הגמרא במסכת סוכה. השמיים שמיים לארץ, להשם והארץ נתן לבני אדם. בדיוק מה נקודת המוצא. ויש מסכת סוכה כאן. כל הדברים המעניינים נעימו כאן.
תיקח לו שטיינזלס.
חב"ד קצת מוזר. לא, למה אני לא במקום הלא נכון בכלל? דפי. דפי, זה לא דומה לסידור הרגל, אתה רואה, קשה לי למצוא משהו.
לא קשה,
צריך לסכן
בדפי.
מה?
צריך לסכן, כי זה שני דפים כל דף.
לא, זה לא הצורה שאני זוכר. זהו, אבל נמצא את זה.
גם אותיות אחרות.
אבל האדמו"ר הזקן אומר שלא משנה, גם מי שלא יודע ומנסה ללמוד תורה, הוא מגיע לאותה מדרגה של בן אדם שיודע.
טוב, זה אדמו"ר הזקן. אנחנו לא לומדים טניה כאן. טוב, לא משנה כאן, אני מצטט מהזיכרון. אני אמצא את זה אחר כך. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, כן. אז לכאורה אתה יכול לבוא ולהגיד, באמת יש אפילו יותר מזה, שני הטפחים באמצע, יש שטח הפקר. מה זה הדבר הזה הפקר? איך אפשר לדבר על הפקר, כן? זה תטר פנוי מיני. אבל הרעיון שלפי ההסבר שאמר על נותן, זה בדיוק הרעיון הזה.
זה אתה
פונה
מצידו.
לא, מצידו אין חלל, אין כלום.
אז איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אתה לא יכול להגיד את אתה פונה מיני. מה ההסבר הזה בא להגיד לך בעצם? הרי אין לו מקום, הוא לא מוגבל בזמן. כשאת אומרת לתאר פנוי מיני, אתה מכניס לו לתוך מקום, לתוך מרחב. הוא לא מרחב, זה שאנחנו מסביר כבר 5 דקות שהוא לא.
אם אתה אומר לתאר פנוי, זה מה שצריך להסביר פה. אלא אם כן, תגיד איזשהו שיש פסיכולוגי כלשהו שבא להסביר. לא, לכן מניתו מקפיד לדבר על הסביר לוגי. לא כרונולוגי, לא פסיכולוגי ולא זה, לוגי. איך מההוויה המוחלטת יכולה להופיע בכלל הוויה אחרת?
אוקיי,
אז מחריף את השאלה,
שלית אתר פנוי מיני.
לא.
למה לא?
לא, כי זה לא קשור.
הכנסת אותו לתוך מקום, אמרת לית אתר פנוי מיני,
לא,
לקחת כי אותו זה... לתוך מרחב וזמן.
לא, כי זה לא קשור. כי זה לא קשור. עליו אתה לא מדבר כי אתה לא יודע כלום.
תראו
בשבילך,
שתבין מה זה.
זה שאתה בא ואומר בדיוק שיש חבל וכו' וכו', זה הכל מצדך. זה תיאור לוגי, שאיך מההוויה המוחלטת תיתכן הוויה אחרת. עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, פשוט מאוד. ההוויה האחרת היא למעשה כלולה, בתוך ההוויה המוחלטת. בא המהר"ל ואומר אין דבר כזה. הפחדה מוחלטת, שתי רשויות. יש 10 טפחים, זה הגבול, מתחת זה שייך לבריאה, מעל זה שייך לבורא.
הממד המוסרי איפה?
הממד המוסרי הוא מה שמניתו יסביר. כיוון שההוויה היא מוחלטת, יש לה יצר התפשטות. ולכן אין אפשרות לכאורה, לוגית, ליצירה בכלל של משהו אחר. אותו חלל שמדברים עליו, שזה הנקודה המרכזית וכו', כן? אם האור התרוקן, האור רוצה לחזור. האקט המוסרי הוא אימנות החזרה של האור בכל תוקפו. הקדוש ברוך הוא מתגבר על היצר הזה כדי לתת מקום לאחר. זה הממד המוסרי. אבל כאן קודם כל המהר"ל רוצה שאנחנו נבין שכל הדברים שאנחנו מדברים אליהם הם קטגוריות ששייכות לבריאה כבריאה. שמיים וארץ, יום ולילה וכו' וכו'.
חוץ מהניסים
של ההתפרצות של... ניסים זה סיפור אחר, זה גילוי של סדר עליון יותר מהסדר הטבעי. אבל זה סדר ששייך לנברא גם כן. הכל שייך לבריאה. כל מה שאנחנו באים ומדברים ומזכירים, זה שייך לבריאה.
אבל אם יש שינוי של סדרי בראשית, זה לא בתחום שלנו.
זה בתחום שלנו, זה גילוי של סדר עליון יותר, כך אמר. מדוע האפשרות הזאת? כי מה שאנחנו מכנים בשם בריאה היום, זה מה שהיה בסוף היום השישי ולא מלכתחילה. אם זה היה מלכתחילה, לא הייתה שום אפשרות לא של נס ולא של שום שינוי בצורה כלשהי.
ואחרי
שהושלם
הכל,
אז
אנחנו מתחילים השלמה.
אחרי מה?
אחרי כל ההשלמה.
אין דבר כזה השלמה.
כאילו, אם אתה אומר רק בסוף יום שישי, ביום שישי, אז אחרי שהוא השלים את בריאת העולם.
אין השלמה של בריאת העולם. זה לא נכון. לא כתוב בשום מקום.
זאת אומרת שגם הניסים נכתבו?
שום דבר לא נכתב. מה זה נכתב?
הניסים גם היה בתכנון, זאת אומרת, בתכנון של הקדוש ברוך הוא.
האפשרות. זה לא שכתוב שביום זה וזה וזה יהיה כך וכך.
שנצרח עושים את הנס.
לא. שנצרח זה צריך להגדיר. האפשרות של הנס, של שינוי מעשה בסדרי בראשית, כי סדרי בראשית זה מה שהיה בסוף היום השישי עם הופעת האדם הראשון. זה הטבע שאנחנו מכירים היום. אם זה היה ברגע הבריאה, לא הייתה שום אפשרות כזאת.
אז אם אפשר לקחת הסבר שאמרת, אז למעשה התפילה של האדם היא חדירה של האדם לרשותו של הקדוש ברוך הוא.
התפילה של האדם היא האמירה, אני לא מרוצה ממצב העולם כפי שאתה תכננת עבורי.
רק אם אתה לא מרוצה, אתה מתפלל?
כן. אם לא, אני עובד.
אני אומרת תודה.
אבל יש
גם
תודה.
תודה זה לא תפילה. לא, לא, כאן אנחנו נכנסים לשאלות וקושות כביכול, כי אנחנו לא מדייקים במה שאנחנו אומרים. תפילה זה בקשת צרכים, נקודה.
אז
אני חוזרת
עדיין להפרדה הזאת בין הרשויות. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, בעיניי, זה איזשהו עירוב של הקדוש ברוך הוא מעורב בעולם, בבריאה. אין כאן הפרדה, אני לא מבינה איך יכולה להיות הפרדה אם יש
השגחה. כי שוב צריך לדייק במילים. המדרש אומר שני דברים סותרים לכאורה. שהקדוש ברוך הוא שבת ממלאכת עולמו, כן? הוא בו זמנית פועל עם הרשעים ועם הצדיקים, שזה הפן של ההשגחה. סתירה. אתה אומר שובת ממלאכת עולמו. ואחר כך מיד אתה אומר לא, אכפת לו, אם יש רשעים ויש צדיקים, והוא מוציא אל הפועל דרך אותם רשעים ואותם צדיקים את התוכנית שלו. כן? לא, כי זה שני פנים שונים של הגילוי. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא בדרך חוקות הטבע, זה גילוי אלוקי, ואנחנו מכירים אותו דרך מעמד הר סיני. בממד הראשון, בזמן מסוים, ולפי ההסבר של מניטו, כדי לייסד את חופש הבחירה של האדם, הוא אמר, אני לא מתערב יותר. בבריאה כבריאה. בכל אחד מהימים אמרתי מה שצריך לעשות, החל מסוף היום השישי, מסרתי את המפתחות לאדם. הוא אחראי. זה שהוא אחראי, זה לא אומר שאני לא מתעניין במה שהוא עושה. כי יש תוכנית שצריך להוציא אל הפועל. ואם הדברים מגיעים למבוי סתום, לסכנה של כישלון מוחלט, בלתי הפיך וכו', יש אפשרות של התערבות.
יש כל הזמן התערבות. הגשם הוא ההתערבות של השם.
לא, זה שייך לתפקוד העולם כתפקוד העולם. למרות שגם בזה צריך לדייק, כי דברי הגמרא שם דורשים עיון.
לא בעם ישראל.
מה?
לכל העולם כן, לא לעם היהודי.
לא, איפה זה כתוב?
לעם היהודי הוא מבקש שיתפלל לגשם.
איפה זה כתוב?
הוא לא מבקש את זה לכל העולם.
לא, זה לא נכון. זה ניסוח...
למה יש תפילת הגשם?
זה, לא, לא, זה ניסוח כללי כזה שלא לא מדויק. הגמרא אומרת שיש שלוש מפתחות, ארבע לפי הדעה השנייה, כן? אחד מהמפתחות זה הגשם, אבל זה לא במובן מה שאת אומרת.
אבל
הפסוקים
אומרים שאם נעשה רצונו...
אה, ודאי, ודאי, ודאי שהפסוקים באים ואומרים דבר פשוט. יש קשר בין ההתנהלות המוסרית של האדם באשר הוא אדם, לבין הטבע. זה יסוד האמונה שלנו, נכון? בסדר? לכן אם יש פחות דם שנשפך בעולם, הפרחים יותר יפים. ככה יאמר מניטו בשם רבו יעקב גורן. טוב, זה נשמע הגיוני? לא, אני שואל, זה נשמע הגיוני?
לא.
זה לא הגיוני.
אחרי התיאורים הלוגיים
שלנו. ובכל זאת, העברי בא ואומר את הדבר הזה. נכון, בסדר.
אז אין הפרדה טוטלית בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם.
זה לא קשור, וכשנגיע לפרק שם בסוף הספר, אנחנו נתחיל להבין את הדברים יותר. זה אומר שיש במה שנראה לנו כטבע, ורק כטבע, יש ממד נוסף. ועל האדם לחשוף את הממד הנוסף הזה, שנקרא הרשימו, כן? על האדם לחשוף את הממד הנוסף הזה, ולהראות שאכן יש קשר, ואפשר לחוש בקשר הזה,
בין
המוסר, בין ההתנהגות המוסרית או הלא מוסרית, ובין הטבע. בסדר? אבל זה כבר נמצא.
זה נקרא השגחה,
לא? לא.
זה בעצם חוק שכבר קבע מאוד?
לא, לא.
מה ההבדל בין זה לבין השגחה?
השגחה זה ההתעניינות של הקדוש ברוך הוא במעשים של האדם. אבל הוא כבר קבע את המסגרת. זה שיש רשימו זה שייך לבריאת העולם כבריאת העולם. זה לא משהו ש...
זה לא פיקוח צמוד, זה פיקוח...
לא!
אבל
בנוסף... לא! לא, שוב. ואני יודע שמה שאני אומר זה לא מקובל על כולם, כן? לכן אמרתי, כאן לא לומדים טניה. כאן לא לומדים טניה, בסדר? אנחנו עסוקים כאן בהגותו של מניטו.
לא, בסדר, אמרתי גם
מניטו. זה כאילו טבעי שהמעשים של האדם ישנו את הטבע, זה כאילו טבעי.
לא.
ראית אנשים מדברים על הפרח, מולו לפרח גדל וניהלתי אותו?
לא.
בלי קשר לשום דבר, לא מאמין ולא שום דבר, מדבר אל הפרח.
לא, שנייה. לא, שנייה, אני כאן רוצה לדייק. אני רוצה לדייק. במהלך בריאת החלל, יש שלב של ההתרוקנות של האור מאותה נקודה. בסדר? לא. הצמצום זה משהו אחר. זה משהו אחר.
המידה החשובה לאדם.
ההתרוקנות של האור. ועכשיו שואלים שאלה. המקום הזה עכשיו הוא ריק, נכון? נכון? יפה. אז ניקח את הדוגמה הבאה. הנה כאן, מקום ריק. בסדר? שמתי מפתחות ולקחתי את המפתחות. זה ריק. עכשיו זה ריק. זה בדיוק. זה הרשימו. יש הבדל בין ריק מלכתחילה וריק בדיעבד, כי היה משהו והוא נלקח. איך? שנייה. איך אני מתייחס לנקודה הזאת עכשיו? האם אני אתייחס לנקודה הזאת כמו לנקודה אחרת? לא. כי כאן היה ואיננו עוד. זה המושג של רשימו. כאן היה משהו והוא השאיר רושם. הרושם הזה מוסתר על ידי מה שאנחנו מכנים בשם טבע. התפקיד של האדם זה לחשוף את הדבר הזה.
למרות שמן הטבע זה
טבוע,
אז זה גם אותו
דבר. למרות שזה טבוע, ולמרות שזה חזק מאוד, ושאני לא יכול לעשות שום דבר כשכל עוד אני על כדור הארץ נגד חוק הגרביטציה.
אבל הטבע הוא הכלי
שלנו
לחשוף את הדבר הזה.
הוא הכלי
שלנו לחשוף
את הדבר הזה. לא, הטבע זה...
הוא נמצא.
לא. לא.
הטבע מה הוא?
הטבע הוא התוצאה של ההתפתחות של הבריאה כבריאה במהלך ששת ימי המעשה.
אבל בסוף הוא נמצא.
לא.
תשים מפתחות, ואחרי המפתחות תשים
את
המפתחות.
לא.
כל פעם תשים
משהו. לא. אי אפשר לדבר על מושגים של נמצא או קיים לגבי הטבע. זה לא שייך. מה שנמצא זה האדם. לגבי האדם אני יכול לדבר על קיימות או על אימצות. לגבי הטבע לא.
זה אשליה.
לא, יש שיטה, זה לא שזה אשליה, יש שיטה...
זה לא שם אחר.
לא, יש שיטה שאומרת שהטבע זו אשליה.
בסדר, אנחנו לא מסכימים.
אני לא אומר שמסכימים או לא מסכימים, אני אומר זה לא שייך בכלל לדבר על המושגים האלה.
אז מה המושג של...
אין. אמרתי, מה שנקרא היום טבע, זה התוצאה של ההתפתחות של הבריאה כבריאה במהלך ששת הימים.
באותו מקום
ש... שנייה, בסדר. אנחנו בני ישראל מדברים על בריאה. נקודת המוצא שלנו היא לא...
יש מאין, זה הכל.
לא, אני לא דיברתי על יש מאין.
זה הדבר היחידי של משמעות של בריאה.
לא, גם לזה אין שום משמעות. בסדר? אז נעזוב את הדברים האלה. ההסבר הוא פשוט, אבל רק צריך לשמוע אותו. בסדר? אנחנו, בני ישראל, מדברים על בריאה. מי שמדבר על טבע כטבע, זה היוונים, זה הפילוסופיה המערבית. מושג של בריאה שונה לחלוטין ממושג של טבע. טבע זה דבר מלכתחילה שאי אפשר לשנות אותו בשום צורה, זו מסגרת קבועה. זה לא מה שהתורה מלמדת אותנו. היא אומרת, היא מדברת על בריאה, והבריאה הזאת היא התפתחה במהלך שישה ימים, ובשלב כלשהו בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני שובט ממלכת עולמי, וזה הפך להיות הטבע שאנחנו רואים היום. זה בדיעבד. זה לא המצב הבראשיתי. בסדר? זה חשוב מאוד לעשות את ההבחנה הזאת, כי אחרת באמת לא מבינים שום דבר. ובמסגרת ההתפתחות הזאת, קרו כל מיני דברים. הדברים האלה מצוינים בתורה באותם פסוקים של ימי המעשה והסיכום של כל אחד מהימים האלה זה הביטוי ויחל שמה שהיה בפועל איננו תואם לחלוטין למה שתוכנן ולכן התנגדתי לאמירה של ההשלמה או שלמות או דברים כאלה זה לא שייך בסדר? מעבר לזה, לפני זה, התורה באה ואומרת לפי ההסבר שהמקובלים, שרבי יוסף בן טבול בעיקר נותן, יש עוד מרכיב חשוב מאוד שצריך לקחת אותו בחשבון, שבזמן בריאת החלל, אותו שלב של הלוגי של התרוקנות האור מנקודה מסוימת, כן? נשאר רשימו. נשאר רשימו. ואותו רשימו יש לו תפקיד מרכזי בכל ההיסטוריה של העולם. הוא מאפשר בסופו של דבר, הוא מאפשר לצד המוסרי להכריע את הצד הטבעי. הניסוח לא מדויק, אבל נסתפק בזה בינתיים, כן.
למה הכוונה רשימו, שנשאר בעולם, או שנשאר בנושא מסוים?
לא הבנתי, הסברתי.
הכוונה רשימו, אני לא כל כך הבנתי, רשימו איפה נשאר? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. יש תוצאה, יש טבע.
לא.
הטבע הוא
לא. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, נקודה.
ואיפה
הרשימו
נשאר?
לא, כי את הוספת את השישה ימים. בא המהר"ל ואומר, השישה ימים זה מצידנו.
אבל אני רוצה להבין איפה...
לא, שנייה. קודם כל צריך לברר לעצמנו את הדבר הזה. מי מדבר על שישה ימים?
התורה.
כי זה מצידנו, זה התורה שמצידנו. מצידו לא שייך, אומר המהר"ל. אין זמן.
אין זמן, אבל בסוף הוא גמר.
לא, לא.
שבת מכל...
לא, אמר המהר"ל, גם זה מצידנו.
מה, אנחנו רוצים את השבת, אנחנו רוצים את השבת.
אני
רוצה
להבין, הרשימו, הוא זה בעצם מה שאנחנו מתרגמים את הטבע?
לא.
לא, לא.
בסדר, עזבי, עזבי, זה לא... הזכרתי את זה אגב, בסדר? שנייה, שישה ימים מצידנו. לא, זה מהותי ביותר. כי אנחנו חושבים, בטעות, לפי המהר"ל, שכאשר אנחנו קוראים את הפסוקים האלה, שהקדוש ברוך הוא אמר, טוב, איזה יום היום, פתח את לוח השנה, עשה X, טוב, אור, יש, ויהי. בסדר, הלאה, מחר מה אני עושה? אומר המהר"ל, מה זה? ילדותי. מה זה הדברים האלה? זה שייך? על מי אתם מדברים?
זה לא שלח ביום, אבל זה שייך בתוכנית.
לא, גם לא.
תוכנית אלוהית הייתה?
גם לא.
לא הייתה?
הייתה.
אז
מצידנו, מצידנו. אנחנו לא יודעים. לכן על מה אתם מדברים? אומר המהר"ל. זה לא שייך.
כל מה שאנחנו אומרים לא שייך.
לא, לא,
ש... מצדנו,
לא, לא יפה, זה רוצים. קודם כל, זה קודם כל מה שאמר,
או שנכון או שנכון, כי אנחנו לא יודעים.
זה, לא, יודעים כי זה התורה.
לא, אבל אתה אמר זה.
לא, יודעים.
אתה אמר את זה מצדנו,
לא, זה, כי זה התורה שיש בידינו.
אמר איך אנחנו רואים.
והשאלה הגדולה היא, מדוע התורה תורחת לכתוב דברים שהיא יודעת מראש, שאין לנו הבנה חווייתית. במושג הזה ברור.
דיברה תורה בלשון בני אדם.
טעות, טעות, מה לעשות? מה לעשות? לכן צריך למחוק את כל האמירות הרגילות שככה מתגלגלים בשוק. לא, לפי...
מה שאתה אמרת עכשיו, למחוק את כל התורה.
לא, לא, לא. זה למחוק, זה למחוק את כל החצי האמירות או חצי האמיתות ולחזור למה שמהר"ל בא ואומר והדברים פשוטים וברורים. אבל למי שלא מוחק, לא מסתדר לו. כי המהר"ל בא ואומר דבר כזה, אתם הולכים עכשיו לקרוא פסוקים מסוימים, בפסוקים האלה לכאורה יכול להשתמע, שלקח באמת זמן לקדוש ברוך הוא לברור וזה. אומר המהר"ל, לא היו דברים מעולם. יגיע ועמל, זה לא שייך במשמעות הזאת. זה לא שייך. מה הקדוש ברוך הוא ברא? ברא ככה את העולם הבא.
יכן אפשר להגיד
לנוכחות,
זה
מין
נוכחות שיש
לנו? לא. לא? אי אפשר להגיד שום דבר במובן הזה. קודם כל, להכניס לראש, שכאשר אנחנו קוראים את 34 הפסוקים של מעשה בראשית, וגם כל מה שבא אחרי זה, כן? זה המסר שהתורה רוצה שאנחנו נבין מצידנו. ולכן מניטו בא ואומר, אם כך פני הדברים, אז אני צריך להפיק תועלת מוסרית, לא מטאפיזית. כי זה לא שייך. זה לא שייך, אני צריך לדעת, כי התורה כתובה ואמורה לנתן לכל בני ישראל, ודרך בני ישראל לכל האדם. ולכן יש משמעות לכל בני ישראל. ומה המשמעות הזו? מטאפיזיקה? מי מבין בזה? מי שמבין בזה לא יודע, זה יודע חן. אבל כלל ישראל, מה הוא אמור להבין מהדבר הזה? המשמעות המוסרית וההיסטורית, כן? עכשיו אנחנו מדברים על שישה ימים? זה ככה נראה לנו. אנחנו מדברים על יום ולילה? ככה זה נראה לנו. אנחנו מדברים על שמיים וארץ? ככה זה נראה לנו. כי לנו זה נראה כך, אבל חז"ל מדויקים בביטוי שלהם. יליף מבריאתו של עולם. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, אבל זה יום אחד באמת. אז איך יכול להיות שיש ערב ובוקר? כי מצד שלנו יליף מבריאתו של עולם, מהעולם שברא את עצמו במובן הזה, שבורא את עצמו בצורה תמידית כי הוא מתפתח, יהיה שלב שהייתה הפרדה בין ערב ובוקר. אבל כל זה יום אחד מבחינתו. זה מה שהמהר"ל אומר בסופו של דבר. מבחינת הקדוש ברוך הוא הכל אור, מצידנו יש אור ויש חושך. עובדה שככה זה נקרא בתורה, יהיה אור ויהיה אור, וחושך. מאיפה עוד תצליח החושך הזה?
זה
הצמצום
של האור.
לא!
זה בריאה.
מי הצד של הבריאה בא המהר"ל ומסביר, וככה השלב וככה כל המקובלים.
בא החושך.
הוא לא ברא את החושך. האור שנברא שלא הגיע למדרגתו של האור, נהיה חושך. מה זה אומר שאור שלא הגיע למדרגתו? זאת השאלה. אבל קודם כל המושג.
חושך
הוא
תוצאה,
שהתוצאה,
מקום
שלא הגיע
אליו.
מה?
באמת המשמעות המוסרית,
השאלה אם מאיפה נכנס מימד מוסרי. וזה חז"ל יבואו במדרש ויסבירו שהחושך הזה זה המלכויות וכו' וכו', זה המימד המוסרי וההיסטוריוזופי. כן?
אם אנחנו נמצאים פה באיזושהי תומנה שבמטאפיזיקה אנחנו לא מבינים, אנחנו צריכים לעסוק בעולם האתיקה, המוריות המוסריות וכו' וכו'. אז בסדר גמור, אז תתחיל את הספר, סליחה, המניטו, תתחיל את הספר במערל, למה אתה מביא לנו את הרמב״ם לפני כן? כלומר, מה התועלת ללמוד מטאפיזיקה כדי שאחרי זה יגידו לך, אין בזה משמעות, אתה לא מבין בזה שום דבר.
איפה הרמב״ם?
כל מה שלמדנו.
שמונה פרקים, לא המורה.
שמונה פרקים זה מושג, זה על אדם.
ומניטו אומר על שמונה פרקים שזה הספר האנתרופולוגי הראשון הרציני בכל היסטוריית האדם. לכן הוא מביא את השמונה פרקים. הוא לא מביא את המורה. לא, לא, זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. כשהיו שואלים את מניטו לגבי לימוד של המורה, הוא היה אומר, למה אתה יודע אריסטו ביוונית? מצאו בכתבים של גורדן חוברות שלמות שהוא מתרגם לעצמו אריסטו מיוונית ללטינית. אז אפשר ללמוד את המורה. זאת אומרת, מי שחושב שאפשר היום ככה, הפרקים היחידים...
לא צריך לפחד מהמורה,
זה לא... זה לא עניין של לפחד, זה עניין להבין מה כתוב שם. הפרקים...
לפי זה אפילו לא צריך להבין, זה מחוץ לתחום.
לא, צריך להבין איך הרמב״ם משתמש במספר מושגים שלקוחים אכן מ... אמנם זה לא הפילוסופיה של אריסטו במקור, אבל הגלגול של אריסטו דרך כל מיני תרגומים ו... ופרשנויות, כן? איך הוא לקח את הדברים האלה כדי, אחד, לתקשר עם היהודים שכבר היו בדרך החוצה, וב' כדי להסביר אותם יהודים מושגים עבריים באמת. אבל הפרקים היחידים שמניטו לימד במורה זה שני הפרקים הקשורים ליוב.
יוב.
אבל כל השאר, מי שלא מבין, לא מכיר את הפילוסופיה של אריסטו וכל הגלגולים שהיו מאריסטו עד ימי הרמב״ם, שיתחיל לפתוח את הספר לא יבין שום דבר, או שמה שיבין יהיה מוטה לחלוטין.
מה זה שני הפרקים של איוב, לפני ואחרי?
לא, לא לפני ואחרי, בחלק השלישי יש שני פרקים המוקדשים לאיוב במורה. אבל כאן מה שאמר אלבא ואומר זה קביעה יסודית ביותר. מבחינת הקדוש ברוך הוא זה אור, פתאום אצלך אתה רואה חושך, לא, זה אצלך. אתה רואה יום, אתה רואה לילה, זה אצלך. בואו נקרא את זה שוב. אלא כר פירושו לא היה עמל ויגיע מצד השם יתברך, אבל העמל ויגיע הוא מצד המקבל, זה אנחנו. שלא היה נברא רק בהמשך זמן, במהלך הזמן, במשך הזמן, היו אומרים היום, כן? בששת הימים. ככה אנחנו חושבים, כי כתוב, יום ראשון, יום שני, יום שני, זה, זה, מה, בסדר. וכן בעשרה מאמרות. למה צריך עשרה מאמרות? הרי באמירה בראשית דבר הכל נברא. אז מה אתה אומר לי אחר כך, ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים תשע פעמים? וזהו עמל ויגיע, כי מה שהיה השם יתברך פועל בעולם בזמן, אתה אומר, מה, שישה ימים, אני רואה פסוקים מפורשים, לא היה זה מצד הפועל, יהוא יתברך, יכול לפעול הכל, בלא המשך זמן כלל, זה לא לוקח זמן, הבריאה, יש. ואי אפשר לבוא להגיד אפילו רגע לפני זה, כי זה לא שייך להגיד רגע לפני זה. אבל אין לנו מילים בכלל כדי להתייחס לדבר הזה, כי אנחנו חיים במימד הזמן, אז אנחנו חייבים להתייחס לאיזושהי נקודה. אז יש לפני ויש אחרי. ואיך לפני, אצל הקדוש ברוך הוא יש לפני ויש אחרי? לא שייך. יש מחשבת הבריאה, היא יצאה אל הפועל, זה נקרא העולם הבא. איפה העולם הבא? לא פה עדיין. אתה האדם, תעשה את מה שצריך כדי לחשוף אותו. זה המסר המוסר. זה גם הממד ההיסטורי. כי זה באמת קורה במהלך הזמן.
לחשוף את זה בעולם הזה?
כן,
מה
העולם הבא?
מנסה לחשוף אותו. על זה אנחנו חיים.
תודה. זה הרעיון הבסיסי של המהר"ל, וזה חשוב ביותר מבחינתו כאן להבין את הדברים האלה.
אתה יכול לחזור בתורה כל שנה, במקום יום שנה.
יכול להיות. X, Y, Z, היית מבין בדיוק אותו דבר.
אז לכן את השבת אנחנו מנסים להפוך אותו למעין עולם הבא, כאילו מי שיכול.
לא קשור,
לא
קשור ישירות, לא קשור ישירות. יש רמב"ן קשה, מופיע בתחילת הפירוש שלו לתורה, שמדבר על הפסוקים בכלל, על המילים, ובא ואומר מה שמשה רבינו קיבל זה בליל של אותיות. בליל של אותיות. והרמב"ן בא ואומר, אפשר לחתוך את הבליל הזה בכמה כיוונים, בכמה אפשרויות. בראשית ברא אלוהים, בראש יתברך. נו, הנה, חתכתי אחרת. משמעות שונה לחלוטין, לא? שואל הרמב"ן, והמשמעות הזאת היא לא אמיתית? על זה יבוא השלה מאוחר יותר ויגיד, אין ספור אפשרויות.
כולם נכונות?
כולם היו יכולות להיות נכונות. אבל, מוסיף השלה, וכאן האבל החשוב ביותר, ברגע שאפשרות מסוימת נבחרה, היא האמת.
אני שמעתי מדרש שאומר כשמשה רבנו למעלה עלה לשמיים והמלאכים רצו את התורה, מה פתאום אתם, הקדוש ברוך הוא נותן את זה משה? אז הוא אומר לו שיש לכם אבא, יש לכם אמא, אז באמת המדרש אומר שהסדר שנכתב התורה היא כדי שבני אדם יקבלו את זה, אבל אם זה היה ממלאכים, אז זה היה בסדר אחר.
זה לא כתוב במדרש עצמו.
זה משהו ככה
שומע. לא, החלק הראשון מהדברים זה המדרש, אחר כך זה כבר פרשנות. כן.
זה דרש... אז מה שאתה תזכיר אותי, מה אתה...
לא, זה דרש על המדרש, זה בסדר גמור, כן.
אבל זה לא... אז מה שכתוב שם?
לא, מה שאמר, זה מה לילוד האישה בינינו וכו' וכו', כן, בסדר. אבל צריך להבין את הדבר הזה. מי מסדר את הבליל הזה? והופך אותו בסופו של דבר למה שיש בידי משה רבנו, זה האדם. אנחנו בוחרים בין כל החלופות האלה. אין ספור חלופות.
מישהו.
אנחנו.
אנחנו בחרנו כבר אחד, מישהו כתב לנו אחד, וזה היה נכון.
מה זאת אומרת? מה זה היה נכון?
זה מה שעשית עכשיו.
לא.
משה קיבל בליל.
והוא סידר את זה.
מישהו, אני
יודע להגיד, הפך
אותו, אני לא הייתי שם.
אתה, כן, הנשמה שלך הייתה. אתה לא זוכר, אז זה בעיה אחרת.
אני אשם, בסדר.
לא, זאת אומרת ש...
אתה לא אשם, אתה חיים, זה משהו אחר.
יש כאן לכאורה, כן? אין ספור אפשרויות. יש אפשרות שקין לא הורג את הבל. תורה אחרת לחלוטין, לא? ימות המשיח כבר בדור השני. יש אפשרות שאדם לא אוכל את מה שהוא אכל.
יש אפשרות שלא היה מבול.
יש גם אפשרות. והקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא... מכיוון שהוא...
לא קיבלנו את התורה, הכל
אפשרי. הכל אפשרי, מכיוון שהוא ערך הפעיים, באמת חיכה, כי הוא לא רוצה מלכתחילה למחוק את כל האנושות. זה כישלון מצידו, במובן הזה.
זה בלתי אפשרי להגיד.
למה?
כישלון מצידו.
נכון.
אפשר מצידו כישלון.
לכאורה.
לכאורה, לכאורה, כן.
מצידנו אנחנו מפרשים את זה ככישלון.
נכון.
הוא לא יכול להיכשל. הוא לא יכול להיכשל.
הוא כפה על מה רק יגיד וזה לא הצליח לו.
זה מילה אנושית, כישלון.
אבל כתוב בתורה, אמחה כי ניחמתי. נו, מה זה ניחמתי?
לא קשה.
ניחמתי, מה זה ניחמתי? וזה ברור שזה הכל מצידנו, כי זה...
וכשנוח לנו, אנחנו מצידנו אומרים, הוא מתחרט, הוא טעה...
לא, התורה, התורה... ברור שזה מצידנו, והתורה טורחת לבוא ולהשתמש בביטוי, ניחמתי, שקשה לנו להבין. ולכן כולם שואלים, שינוי ברצון? איך יכול להיות? אומר המהר"ל, אומר מניטו, אומר השל"א, אתם שואלים שאלות שלא לעניין. מה זה שינוי ברצון? מה אתה יודע על הרצון שלו? אתה לא יודע כלום.
רק מה שהתורה אמרה.
רק מה שהתורה אמרה, בדיוק. רק מה שהתורה אמרה. אבל כשאתה מדבר על שינוי, אתה מכניס את הממד של הזמן, וזה לא שייך. לכן אתה שואל שאלה כביכול חשובה מאוד, כן? אבל יש כאן טעות. בהגדרות, מה זה שייך שינוי? זה לא שייך. אז תגיד, זה המצידו של המצידנו. כן? בסדר?
לא בסדר.
זה מה שיש.
זה בסדר, זה מה יש.
זה מה שיש. זה בדיוק מה שהמהר"ל קודם כל רוצה שאנחנו נבין. אנחנו הולכים לדון בשאלות מסובכות ביותר, אבל קודם כל שהמסגרת תהיה המסגרת המתאימה והנכונה. אם אתה חושב שהתורה מספרת לך מה עלה בראש של הקדוש ברוך הוא, אתה טועה בגדול. אין לו לוח זמנים, אין לו זה, אין לו זה, הוא לא סימן יום אחד וואלה עשו וכו'. ובכל זאת התורה מספרת לך משהו ומשתמשת במילים שאתה, עכשיו מה, עלול לטעות כשאתה קורא אותם, אם אתה לא מבין? מכאן החשיבות של המסורת של הקריאה. כי באמת אחד בא, וזה מה שמניטו אמר, הנה, טקסט אחד, אתה נותן את זה לכמה אנשים. אומר מניטו, אם הבן אדם, המקור שלו הוא לטיני, יצא מזה הנצרות הקתולית. אם הוא סלאבי, הוא יקרא את הטקסט ויצא מזה האורתודוקסיה הסלאבית כזו או אחרת. אם הוא אנגלוסקסי, וזה. ואז הוא מוסיף, ואם הוא יהודי, אולי. אולי. למה אולי?
כי אני יהודי
טהור. כי זה תלוי אם יש בידו מסורת של קריאה, של הבנה. כי אנחנו לא מפרשים על דעת עצמנו. אלא מביאים את מסורת חז"ל.
זה
ה-70 ולא ה-71. וההבנה שלנו היא אך ורק על פי הדרש של חז"ל. כך אומר השל"א בפירוש. בסדר? טוב. אז מסביר כאן מניטו על דברי המהר"ל. משך הזמן נחוץ לבריאה, לא לבורא. עמדנו על נקודה זו בשיעורים הקודמים כאשר הסברנו שהבריאה נבראת ללא זכות מצידה והיא זקוקה לזמן כדי לקנות בזכות את קיומה, את היש שלה. כאן אנחנו כבר מגיעים להסבר המוסרי שמניטו רוצה להפיק מהדברים האלה, כן?
הבריאה מבחינה זאת זה אנחנו, האנשים, האדם.
הבריאה במובן הזה זה הבריאה, כבריאה.
אמרת לפני דקה שאין לה יש.
יש לה. ומי אמר, אמרתי שהבריאה אין לי?
מאיפה?
הטבע. הטבע זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
לא, הטבע זה מושג ששייך ליוונים.
אז עשו סיור תקרא לזה, לא משנה, לא. רק שתיתן לו. השם הוא לא הקובע, לא המילה טבע קובע.
בוודאי שכן.
לא המילה.
אתה משתמש במילה.
בוודאי שכן, בוודאי שכן.
למילים יש משמעות, אלא אם כן יש משמעות למילים, אז לא נדבר.
לכן אני אומר שהבריאה, בשבת, האל ממלך את הבריאה, ממלך את עולמו.
כן.
זה מה שאנחנו אומרים, שנתקבע ביום השישי.
כן. וזה נקרא מנהגו של עולם.
זה נקרא מנהגו של עולם, או שם אחר אתה יכול לתת לו ולא משנה איזה שם.
זה כן מאוד משנה. זה נקרא מנהגו של עולם. והביטוי הזה הוא מדויק, מנהגו. של מי? של העולם. המנהג של העולם עצמו. לא מנהג העולם, אלא מנהגו של עולם. והכל כלול בדבר הזה. קודם כל זה מנהג, זה לא מלכתחילה, זה לא חוק. וזה המנהג של מי? של שהעולם עצמו אימץ במהלך ההתפתחות שלו.
השאלה אם הוא קבע אותם או לא.
מי?
העולם.
הוא קבע? מה זאת אומרת הוא קבע?
האם הם קבועים או לא?
קבועים זה הקדוש ברוך הוא שקיבע את זה.
אז זה מקובע.
זה מקובע.
זה כבר לא מנהג ש...
אבל זה נקרא, אבל זה נקרא מנהגו
של... קבוע.
לא, זה נקרא מנהגו של עולם.
אבל קבוע.
קבוע, קבוע, אבל יש דבר שקדם לזה. ומכאן האפשרות אחר כך של הנס ושל השינויים וכו'. כי אחרת אין אפשרות.
אבל הוא מתחדש כל יום.
חידוש זה סיפור אחר. זה כבר אחר כך את הולכת לכיוון של החסידות. לא כאן, כרגע. לא, זה חשוב מאוד, אבל לא, שוב, לא צריך להרבב את הדברים. מה שמניטור רוצה קודם כל שאנחנו נבין, זה המשמעות המוסרית של האמירות האלה. כי אחרת, אין לזה שום חשיבות מבחינתנו. זה פשוט.
גם היום שהעולם לא מתנהג. כמנהגו, בימות המשיח, עולם כמנהגו נוהג.
זו דבר שאלה אחרת, האם אחר כך חלו קלקולים? זאת שאלה אחרת, והתשובה היא כן. במהלך הדורות יש קלקולים.
אני רוצה להגיד שאני חושב שדווקא כן יש חשיבות כן לעסוק במטאפיזיקה, וכן, כי לדוגמה, יכול לצא שאתה לומד על אותם 10 שכלים או גלגלים, שבסוף מגיעים, אין שום מישהו שעומד מאחורי הדברים האלה, זה גורר אחריו התנהגות אחרת או הבנה אחרת של העולם. כי אם אין
מישהו... אבל זה לא שייך למטאפיזיקה, זה שייך לפיזיקה של אריסטו.
סליחה, שכל זה לא משהו פיזי, זה משהו מטאפיזי.
שוב...
שכל זה מטאפיזי.
לא, לא... אתה טועה.
מה אני טועה?
כי לא כך כתוב באריסטו. אריסטו מדבר על מנועים.
לא משנה,
לא,
אני מדבר עכשיו
על בסינה
או על...
לא, ועוד איך שזה משנה.
תעזוב את אריסטו בגלל.
לא, הנה, אז אתה מצטט את אריסטו וצריך לעזוב אותו.
כי זה לא נקודה, הנקודה היא כזאת. העיסוק במטאפיזיקה הוא חשוב, כי אתה יכול בטעות להגיע להבנה שמאחורי אותם חוקים, אותו עולם, לא קיים שום דבר.
שוב, אני מסביר.
כל הנגזרת המוסרית לא קיימת בכלל.
שוב, אני מסביר. כל התיאור הזה מופיע בספר הפיזיקה של אריסטו ולא בספר המטאפיזיקה. זה התיאור של איך אריסטו ובני דורו הבינו שהקוסמוס הזה פועל. בסדר? הוא משתמש במושג של מנוע. והוא מתאר מערכת מכנית לחלוטין שמקיימת תנועה תמידית, אידיאלית, קרי,
גלגל.
עיגולים, ושואל את עצמו מה צריך כדי שהעיגולים האלה, או העצמים שנמצאים בעיגולים האלה, ימשיכו בתנועה התמידית הזאת, והוא מגיע למסקנה שיש כאן מנוע כלשהו. עד כאן התיאור של אריסטו. וכך התיאור של אריסטו עד המאה השמינית. עד שהגיעו כתביו, או חלקים מכתביו לעולם המוסלמי. והחליפו שמה את המילה מנוע במילה הערבית המקבילה לשכל. מאותו רגע אתה מדבר על משהו אחר לחלוטין. כי אריסטו מדבר על מערכת בלתי פרסונלית, בלתי רצונית, תמידית.
בדיוק.
ואותם הוגים המוסלמים רוצים להגיד שיש משהו רצוני כאן, יש שכל שפועל ושחושב. זה לא אותו תיאור. זאת אומרת, הם משאים כוונה כאשר הם משנים את המקור היווני.
כי רצו להתאים את זה לתיאולוגיה המוסלמית.
לא, עדיין אין תיאולוגיה מוסלמית.
שיש אלוהים.
עדיין אין תיאולוגיה מוסלמית סגורה באותם שנים. אלא הם רצו פשוט, הם התנגדו לתיאור הבלתי פרסונלי המכני של המערכת.
בדיוק מה שהמקובלים עושים. הם מתארים אל שיש לו רצון, שהוא פרסונלי.
זה מה שאתה אומרת לך.
יפה.
לא, בסדר.
אני כאן מצא שהעיסוק במטאפיזיקה הוא דווקא כך
חשוב. אבל לא.
זה אתה יכול גם להסביר הרבה דברים.
אבל לא, לא שייך. לא שייך. כי במה דנים במטאפיזיקה?
על אותם דברים שמעבר לפיזיקה, מעבר
למה שדורם החושים. כמו מה? כמו מה?
כמו מה?
כן.
כך נאמר את האידאות של אפלטון?
לא.
שכל?
לא. לא. מה הנושא המרכזי של ספר המטאפיזיקה של אריסטו?
אני לא יודע.
נפש האדם. הישארות נפש האדם, איך האדם יכול להפוך להיות נצחי. הוא לא מדבר על האל, הוא לא יודע על זה כלום. הוא לא שואל את כל השאלות של התיאולוגיה של ימי הביניים. אין לו מושג בדברים האלה. הוא שולל את כל מה שאפלטון אמר לפניו. ולכן מה שאולי יכול להשתמע אצל אפלטון כאיזשהו רעיון של בורא, אבל זה גם לא נכון, זה הדמיורגוס של אפלטון, וזה הוא שולל את זה לחלוטין. שולל את עולם האידאות של זה, זה בזה הוא עוסק בספר המטאפיזיקה. אבל היום מברבים את הכל, לכן מניתו צדק. מה, אתם רוצים ללמוד את המורה? אתם יודעים את אריסטו במקור? אתם סתם מדברים. הכל מקשה אחת, הכל זה סלט אחד גדול, מרק כזה, אתה מוצא את הכל בפנים. מה זה קשור? אתה לא מדייק כאן, אתה לא מבין מה הרמב״ם בא ואומר.
גם הרמב״ם לא קרא את אריסטו במקור.
יפה,
אבל... הוא קרא מפרשים של אריסטו, איבן סינה, איבן רושד, הוא קרא את הפילוסופים הערבים, ומתוך זה הוא עונה להם. אתה לא יכול לקרוא את אריסטו במקור, כדי להבין את אריסטו.
בוודאי...
כשהוא כתב את המורה, כדי להבין.
בוודאי שכן. ולכן כאשר הוא אומר לך שמה ואריסטו חושב, אתה יודע שזה לא אריסטו. וחשוב לדעת מה, איך הדברים מתגלגלו מהתקופה של אריסטו עד התקופה ההיא, כדי להבין בדיוק בדרך איזה שינויים נעשו. בעדיין שכן.
עצם הקבלה מתעסקת במטאפיזיקה.
לא.
היא לא מתעסקת ביש.
לא.
היא נותנת הסבר לוגי למשהו שהוא מעבר לפיזיקה,
לאיך
התהווה העולם.
לא, יש לך טעות במושג מטאפיזיקה.
תסביר, אז מה זה מטאפיזיקה?
לא, לכן אני אומר.
מטאפיזיקה זה מעבר לפיזיקה.
אלא, ואז...
מעבר לפיזיקה, אני יכול להגיד שהיה צמצום, שהיה אורות, כלים נשברים. כל זה הסבר מטאפיזי למשהו לא פיזי.
לא, לא, ככה מדברים באקדמיה. ולכן בניתון מתעקש לבוא ולהגיד, זה הסבר לוגי, לא מטאפיזי. והוא היה מספיק דייקן כדי לדעת על מה הוא רוצה לדייק בדיוק.
אז האם הצמצום לוגית הוא התרחש במציאות, במרחב? לא, הוא לא במציאות במרחב.
תלוי באיזה...
הסבר
תלוי,
לוגי רוחני.
תלוי, רוחני גם לא שייך למניתו.
גם לא רוחני.
יפה, לכן צריך לצמד פשוט לביטוי שלו, הסבר לוגי. כל הוספה גורעת.
אבל חיים, הסבר לוגי של מה?
של...
אם אתה אומר לי צמצום, הצמצום הרי לא התרחש בתוך זמן ובתוך מקום, אז זה לא פיזיקה.
תלוי.
אז זה מעט לפיזיקה.
תלוי, תלוי איך אתה מבין את דברי הארי. סליחה, יש כאלה שכן מפרשים את זה כגיאומטריה. הרשש. והוא לא היחיד. לכן מניטו, כאשר הוא השתמש במונח הזה, הסבר לוגי, ידע בדיוק מה הוא רוצה להגיד ולא להגיד.
תסביר לי איך שער מתה ולא מתה קשור לפיזיקה.
מי אמר?
לא יודע, זה...
לא, כי אתה טוען דבר והיפוכו.
אני אומר דבר פשוט מאוד.
לא, אתה טוען דבר והיפוכו.
אם אתה אומר לי שכל הקבלת הארי, או מה שמקובלים מנסים להסביר, מדברים על פיזיקה, אוקיי, אז יש פה בעיה.
לכן מניטו בא ואומר לך, זה הסבר לוגי למה שקרה בין הפסוק הראשון של התורה ובין הפסוק השני. נקודה. בראשית ברא, והארץ הייתה טוב עבור. הוא לא מוסיף ולא... זה שום דבר. וצריך להצמד לניסוח המדויק שלו. בלי להכניס שום קטגוריה שלא שייכת. ומה שהוא רוצה לעבור ולהגיד זה, קודם כל, יש כאן ממד מוסרי.
והממד המוסרי הוא לא קשור להסבר
הלוגי
של הקבלה.
הוא יוצא מההסבר הלוגי הזה.
בלי ההסבר הזה אין לי מקום של מוסר?
בלי ההסבר הזה... לא ראיתי בין המפרשים הקלאסיים מישהו שבלי להיצמד בצורה זו או אחרת להסבר של המקובלים מפיק תועלת מוסרית ממה שנאמר בפסוקים של מעשה בראשית. בסדר, מה שמניטו אומר, מוסר טריוויאלי, בנאלי, שכל בן אדם סביר, שפוי, יכול להמציא לעצמו. אני צריך תורה כדי להגיד לא תרצח?
כנראה שכן. עובדה שיש רצח.
עובדה שיש קניבלים.
שזה לא מה? אתה לא יכול... אתה צריך תורה בשביל זה?
כן, תשאל את הקניבלים, אנחנו צריכים תורה בשביל זה.
לא?
יש כל מיני תרבויות של רצח אנחנו מכירים את זה. אז כן צריך מוסר אלוקי כדי להגיע ל...
סליחה? המוסר של קאנט לא מספיק? לא, למה? כי אנחנו יהודים וככה אנחנו מסתכלים על הדברים? כאילו מה?
לעומת קאנט יש תורות אחרות
שיש... בסדר, אז יש מחלוקת בין קאנט ובין הקניבלים. בסדר. אבל תמיד יש מחלוקת בין...
כל שני אנשים, לא בין קאנט.
לא בסדר, סתם. אבל ההגדרה של קאנט, של מה הוא נחשב למעשה טוב, עונה בדיוק לצורך הזה.
זה אומר שאין מעשה טוב, כי אין... אין דבר כזה שכל העולם מסכים, אז אין מעשה טוב. אנחנו מכניסים את קאנט, קאנט זה לא דוגמה ל...
ועוד איך, זה הדוגמה.
שצריך מוסר אלוהים?
לא.
שאי אפשר לבלוס.
לא, לא, זה אנחנו אומרים. אבל ההגדרה של קאנט של מעשה טוב, המעשה שכל אדם בריא בנפשו ירצה לעשותו, זו הגדרה שעונה...
אבל אין דבר כזה.
שהקניבל
הוא... שאין דבר כזה, זה מה שזה אומר.
אתם מבלבלים בין שני דברים. אתם מבלבלים בין שני דברים. ההגדרה והמציאות. נו, גם בתורה כתוב לא תרצח ובמציאות יש רציחות. אז באותה מידה אתה יכול להקשות, סליחה.
לא, אבל לוגית אין דבר כזה אצל קאנט.
מה זה לוגית אין דבר כזה?
לא יכול להיות מצב כזה שכולם יסכימו לדבר אחד.
הוא לא אמר שיסכימו.
זה ההגדרה של הדבר.
לא.
לכן לוגית לא יכול להתקיים.
מה פתאום? אמר, כל המעשה הטוב הוא המעשה שכל אדם הבריא בנפשו ירצה לעשותו.
אז לוגית יוצא שאין דבר כזה.
סליחה, אתה לא מדייק בהגדרה שלו.
הסברת את זה,
הרד נכנסה
הבעיה שמי זה
האדם. סיינר, אני לא נכנס כרגע לדיון לגבי איך אפשר לדחות את האמירות של קאנט, כן? בסדר? או מה עשו עם האמירות שלו, בסדר? אבל צריך תורה כדי להגיד דברים כאלה? מה פתאום? מאיתו תמיד הבא ואמר, כדי להמציא תורה שהיא כל כולה חסד, לא צריך גילוי. תורה שכל כולה דין לא צריך גילוי, תורה שכל כולה צדק לא צריך גילוי. צריך גילוי כדי לאחד את כל הערכים האלה. הגילוי הוא לגבי איחוד הערכים. כי יש סתירה, אבל בכוחו של האדם להמציא כל תורה חלקית שלוקחת בחשבון רק ערך אחד או כמה ערכים. לא צריך לטעות בדבר הזה. תורה זה משהו אחר, זה לא מוסר, זה קדושה. זה קדושה. קדושה זה איחוד המידות קודם כל. כדי לדעת שאני צריך להיות ילד טוב, אני לא צריך תורה. בשביל זה יש הורים. ככה הוא היה אומר. אסור להתבלבל בדברים האלה. תכלית של התורה זה לא ללמד מוסר, זה ללמד קדושה. טוב, נמשיך בשבוע הבא.
אני אשמח שמי שיקליט שבוע הבא, כי אין לי מילואים, אז מי שרוצה למילואים את
המשימה.
הוא יציב, יציב.